רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. כל יום בשעות הצהריים.
שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו, דרומי יומי, כל הים האדום אילת. אני מגיע לרדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, אייטמים מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע לעשות בלגן. אני מזמין אתכם להאזין בכל יום בין 4 ל-6 לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה וסתם להעביר איתי את הזמן. אני גל רבינו מחכה לכם בכל יום בין 4 ל-6 ברדיו סול. תבואו, יהיה בלגן. התרגשות, התעלות, רגעי השראה, כולם מככבים בעלילות הספר החדש העולם מריה, ספר למרחקים ארוכים, בשפה קולחת ומלאת הומור ואירוניה. לוקח אותנו המחבר רוני פילבסקי לעולמם המרתק של הרצים למרחקים ארוכים. הדקו שרוכים, כי צפויה לכם חוויה נהדרת. העולם מריה, ספר למרחקים ארוכים. לפרטים חייגו 052-259-8175. רחל איסקאפה, קריינות פרסומות וסרטים, תרגום סימולטני, כנסים ומסיבות עיתונאים, עברית, פורטוגזית, אנגלית וספרדית. פרטים בטלפון 054-7217-091. רחל איסקאפה.
בגיל 13, עמרי כהן חלם להיות עשיר. בגיל 30, הוא הגשים את החלום. בדרך הוא הקים עסקים מצליחים, והיום הוא אחד המנטורים המצליחים והמבוקשים בישראל. איך הוא עשה את זה? חפשו עמרי כהן ביוטיוב ותגלו עכשיו ובחינם איך גם אתם יכולים.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול, COIL, הרדיו של ישראל.
לתוכנית נקודת השוויון 365, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
צהריים טובים, בוקר טוב, אנחנו עוד בבוקר, בצהריים. אנחנו כאן בתוכנית נקודת השוויון 365, אני נורית בן דורי שם טוב, אני עורכת דין, מגשרת, מרצה בתחומי גישור ותודעה, יושב ראש מוסד הגישור של ויצו ישראל, מומחית לתודעה ומודעות נפש האדם ופעילה חברתית. אתם מוזמנים להזין ולראות ולצפות בתוכנית שלנו, באתר הרשמי שלנו www.radiosol.co.il ודרך עמוד הפייסבוק ואפליקציה של רדיו סול שזמינים בניידים. אני זמינה עבורכם גם בטלפון של התחנה שמספרו 03-677-3636 ובוואטסאפ שלנו לשליחת מסרונים שמספרו 033-807-1213. התוכנית שלנו עוסקת כל שבוע בסוגיות שקשורות לשוויון, שוויון מגדרי, שוויון מגזרי, שוויון הזדמנויות. ואנחנו היום בתקופה הזאת, המתח בין הקבוצות השונות במדינה מאוד חזק ונושא השוויון עולה מאוד. אירוע הסלמה האחרון מול ערביי ארץ ישראל גרם לקבוצות קיצוניות רבות להרים את הראש בין בפעולות חוקיות ובין בפעולות לא חוקיות, בין בהצפת הרשתות החברתיות והמדיה. ניתוח של חברת בזילה לגלוב זרעה שהגולשים ניצלו את השן המלחמה כדי להגביר את השיח האלים והשלילי. מתברר שהמדינה נאלצה לשלוח לרשתות החברתיות פי 7 פניות משהיא פונה באופן רגיל להסרת תוכן אלים. אז תושבים רבים וקבוצות, בקבוצות עירוניות, בין טיל לטיל, נאלצו להתמודד עם ההסתה והקשקשת האינסופית בקבוצות הוואטסאפ, שחלקה באמת הייתה נגועה בהסתה ממש נגד קבוצה כזו או אחרת. והיום איתנו עדי זוהר. עדי זוהר היא מנהלת קבוצות וואטסאפ, בעיר והתמודדה עם התופעה. היא פעילה חברתית ומנהלת פורום ראשון לציון הירוקים. שלום עדי. עדי, את איתנו? אנחנו לא שומעים אותך, עדי. תפתחי את הרמקול, את המיקרופון. נבטל את המיוט. עדי, תבטלי את המיוט. אז בואי, אנחנו נבטל את המיוט. למטה מצד שמאל.
שומעים אותי?
כן, עכשיו שומעים אותך. מה שלומך, עדי? ברוכה הבאה.
בסדר, בוקר טוב. אני עדיין בבוקר, לא יודעת מה.
את מה?
למרות שאני קמה מוגזם, אני עדיין יושבת בבוקר.
אוקיי, 11 זה בוקר, 12 בצהריים. אבל אנחנו
התחלנו,
כן, וכיוון שהשעה שלי השתנתה ל-11, אז אני עוד מתבלבלת בין צהריים לבוקר. אז מה שלומך, עדי?
אני בסדר, קצת יותר רגועים, קצת ירד מפלס הלחץ, גם הקורונה עברה וגם עברה המבצע, ונקבל אותו. רק הבחירות עוד לא עברו.
בחירות יש כל חצי שנה, אז אנחנו
לא נצטרך.
כן, אבל אני מקווה שזה ייגמר ושלא נצטרך לצחוק על זה יותר. רציתי לשאול אותך כמנהלת קבוצה, את יודעת, מנהלי קבוצות מכל סוג, כל מנהלי הקבוצות, יש להם, אני חושבת, תפקיד מאוד חשוב ואחריות חברתית מאוד גדולה, להרגיע, למתן, לחבר. איך התמודדת כל התקופה הזאת עם המשימה הזאת? איזה מסרים העברת? איפה את שמה את הגבול בין הבעת דעה להסתה?
קודם כל ביקשנו בלי פוליטיקה ארצית בקבוצות. זה לא כל כך הלך לנו, כי יש קו בין עדכון שקשור גם לראשון לציון לבין עדכון שהוא בעייתי. זה יצא הרבה הרבה מריבות, לא היה קל. אבל אני מאוד בעד לכבד אחד את השני, גם עם הדעה מנוגדת. זה המסר שנתתי. בואו נתאחד כעם, גם אם, את יודעת, בראשון לציון אין ערביי ישראל, אבל בכל מוזות יש דעות ימניות ושמאלניות ולפה ולשם. והמסר שלי באופן כללי זה בואו לכבד אחד את השני, לא משנה מה הדעות. זה לא תמיד עבד.
כן, זה בהחלט לא עבד. אני גם שמתי לב שבעצם רוב המשתתפים בקבוצות הם באמת אנשים כועסים, אנשים שונאים, ואת כל הזמן מנסה למתן את הדבר הזה.
אני לא יכולה להגיד שכולם, יש לי הרבה קבוצות, אז אני לא יכולה להגיד שכולם בקבוצה הם אנשים שונאים וכועסים.
לא כולם, לא, אמרתי, אלה, לא כולם חס וחלילה. קבוצה מרכיבה, כן, הקבוצה מורכבת מכל סוגי האוכלוסייה, אבל יש מיעוט מאוד, אני יכולה להגיד שניים, לפחות בקבוצה שאני עוקבת אחריה. יש שניים, שלושה אנשים שאין להם ברקסים על הפה, והם אומרים מה שהם רוצים, וזה פשוט, וזה לא קשור לפוליטיקה, זה קשור להבעת דעה, לחוסר סבלנות, חוסר סובלנות, וחוסר יכולת לראות את האחר.
אני חושבת שהדבר שהכי חסר לנו במדינה בכלל, וזה ניתוח מאוד מאוד גדול, זה את היכולת לכבד אחד את השני. גם אם אני לא מסכימה איתך, לכבד אותך כבן אדם, ולכבד אותך יש לנו בעיה עם לכבד, וזה מאוד מאוד בולט, בעיקר בקבוצות שקשה, אני לא גננת, ואנשים הרבה פעמים עושים אותי גננת, וזה לא נעים.
כן.
וגם יש לנו בעיה של כבוד במדינה, חבל, אבל יש לנו בעיה כזאת.
אני חושבת שהבעיה
העיקרית זה... רואים את זה בכביש, רואים את זה ברחוב.
כן, אני...
רואים את זה גם ברשת החברתית.
אני חושבת שזה...
זה נראה לי בעיה עולמית פרונית.
אני חושבת שזה עניין של הסתכלות, אני חושבת שזה מגמה, האינדיבידואל היום הוא הרבה יותר דומיננטי מהחברה. אם פעם החברה הייתה הדבר העיקרי שהיה הכי חשוב לנו, הקמנו את המדינה, היה חשוב לנו לבנות אותה, את מסתכלת על ראש הממשלה, על בן גוריון, על בגין, איפה הם חיו ואיפה הם שמו את עצמם, אז זה ברור שהמדינה הייתה הרבה יותר חשובה להם מעצמם, והיום איפה שאת מסתכלת, בכל כיוון שאת מסתכלת, האינדיבידואל יותר חשוב, וזה בא לידי ביטוי גם בעדיפות שלי על פני כל מסגרת, מסגרת ממשלתית, מסגרת משטרתית, מסגרת בית ספרית, מסגרת, כל מסגרת. אז כשאני רואה רק את עצמי ואני לא רואה את החברה, אז נקודת המבט שלי היא יחסית מצומצמת.
אני מאוד מבינה מה את מדברת, למרות שיש לי ביקורת גם על בן גוריון והתחלת השלטון, שהם ראו את הכלל, זה נכון, אבל הם לא ראו את הפרט, הם יותר מדי נתנו ביטוי לכלל ולא שמו לב לפרטים, כי יודעת, באנו כקור היתוך, היינו מאוד מאוד שונים, כל אחד היה לו דעות שונות, והם לא רצו לקבל את זה, הם רצו שתבואו לישראל ותהיה ישראלית, כמו הצברים שהיו פה עד 48. זה לא כל כך עבד, באו מאירופה עם פגיעות של השואה, באו מארצות ערב, באו מכל מיני מקומות, ולאט לאט, וכיוון שהיה כל כך הרבה תסכול ומרמור דווקא על המקומות האלה שלא נתנו ביטוי לפרט, זה הלך לקיצוניות השנייה.
את רואה, זה גם, זה גם נקודת מבט מצומצמת, להסתכל רק על הפרט, רק על הכלל ולא להסתכל על הפרט. אני חושבת שכשאנחנו מסתכלים בנקודת מבט רחבה, אנחנו רואים גם את הכלל וגם את הפרט, ושם אנחנו יכולים לעבוד ביחד. קראתי טקסט של הבן שלי על ערבות הדדית, שהפרט חי בשביל החברה, עושה עבור החברה, והחברה עושה עבור הפרט, וזה דבר...
בדיוק, לשם אני...
אני לא שומעת אותך טוב.
אני
לא שומעת אותך טוב. כן.
אני, את שומעת אותי יותר טוב?
כן, כן.
אני מקווה שאנחנו הולכים ממקום שאנחנו הלכו רק על הכלל, ועכשיו אנשים מסתכלים רק על עצמם, למקום איכשהו מאוזן, שהעתיד שלנו יותר מאוזן.
לגמרי.
זה התקווה שלי, כמובן שזה עניין של תהליכים, וגם, אבל את יודעת, היה כאן קיצוניות, מתוך הקיצוניות האחת, הלכו לקיצוניות שנייה, וזה גם בעייתי.
אבל זה הטבע, ככה זה קורה, כדי לעשות שינוי, אז אנחנו הולכים מקיצוניות לקיצוניות, עד שבסוף אנחנו מתאזנים באמצע.
בדיוק, זה התקווה שלי.
ככה זה עובד בטבע, וזה השאיפה שלנו, בסופו של דבר, למצוא את השיווי משקל.
אגב, אני יותר רואה איזון בשנים האחרונות, אני רואה כן ערבות הדדית, אני רואה הרבה עזרה, אני רואה שאנשים תורמים, אנשים יותר מתנדבים, ויש יותר התעוררות בנושא הזה, ואני כן רואה הרבה גם דברים טובים, וזה תהליך שאני מאמינה שייקח הרבה הרבה שנים, זה לא יומיים, אבל יש תהליך כזה, דבר שקורה. וגם את זה אני רואה בקבוצות דרך אגב.
אני שמחה. בואי נחזור רגע לקבוצות. מה ההתלבטות הגדולה שלך כמנהלת הקבוצה? מה הדבר שאת מתלבטת איתו בעיקר?
מתי אנשים מגזימים? מתי אנשים מגזימים? אני מאוד לא אוהבת להוציא מהקבוצה, זה קורה לי פעם במיליארד שנה, ואני עושה את זה רק שבאמת קלו כל הקיצים. אני מדברת עם הבן אדם בפרטי, אני באמת באמת מנסה לא להוציא מהקבוצה, זה נראה לי משהו שלא צריך לעשות. אבל זו ההתלבטות הגדולה שלי בעצם, שיש אנשים שאת מתה להוציא אותם. את אומרת לתווך די תצאו כבר. כן. אבל ההתלבטות שלך זה איך להסתדר איתם ואיך להגיע איתם לעמק השווה, שהם יהיו מרוצים ואת יהיו.
בואי נדבר רגע על המדיה הזאת, על המדיה.
וזה לא קל.
כן, בהחלט. אז אני חושבת שזה גם חלק מהעניין של המלחמה שלנו היום בחרם נגד ילדים בבתי הספר. להוציא בן אדם מהקבוצה זה סוג של להחרים אותו, אבל בן אדם צריך לדעת הגבול ואיפה הוא צריך לשים אותו. אני רוצה לשאול אותך לגבי המדיה הזאת, המדיה החברתית, שיכולה לעשות מאוד מאוד טוב, ומצד שני יכולה ליצור שריפה קטלנית גם ברמת הפרט וגם ברמת המדינה. מה דעתך על זה?
תראי, אני
אשפח
סיפור אישי, לא כזה אישי, אבל אישי בכל זאת. לפני, בזרן המלחמה, היה הודעה שהוציא עוזר של ראש העיר, של רז, שיש בהם צופרים, צופרים כאלה מאזקות.
כן.
וזה הכניס היסטריה לכל העיר. אני ביקשו ממני להפיץ את זה, אני הפצתי את זה, זה הגיע להיסטריה בכל העיר, בסוף היה מסתבר רק בצופר אחד. היה טעות קטנה בין צופרים לצופר, יוד מם. והצופר כבר... תוקן.
יש בעיה עם האינטרנט של
החלטים. להעביר את ההודעה שהכל בסדר, היה הרבה יותר קשה. מה?
יש בעיה עם האינטרנט שלך, אני שומעת אותך קטוע מדי פעם.
כן, יכול להיות שיש בעיה עם האינטרנט, אני אנסה אולי לעבור מקום, אולי זה יהיה יותר טוב. שומעת אותי יותר טוב עכשיו?
כן.
אוקיי. היה בעיה במקום להודיע על צופרים שיצר היסטריה באמצע מבצע, באמצע מלחמה בכל העיר. היה בסך הכל בעיה בצופר יחיד, ואחר כך להוציא הודעת רגיעה היה הרבה הרבה יותר קשה מאשר להוציא הודעת צופרים. צריך מאוד מאוד להיזהר בפייק ניוז, זה לא היה פייק ניוז, אבל צריך מאוד מאוד להיזהר במה מפיצים, איך מפיצים, ממי אתה מקבל, לבדוק כל הזמן. זה אחד הדברים הכי קשים, כי להוציא הודעות מפחידות זה הכי קל, להרגיע זה הכי קשה.
כן, אז זה
טובה ששמעו אותי.
שמעו אותך מצוין, וזה לא רק, זה לא רק אחריות שלך, זה אחריות לכל מי שמפיץ דברים בקבוצות, לדעת ולשים לב מה הוא מפיץ, אם זה באמת נכון, או לבדוק באתר לא רלוונטי, לבדוק אם זה נכון, ובכלל, ההנחיות של פיקוד העורף לא להפיץ מידע בתקופת מלחמה שיכול לסייע לאויב.
אבל לא רק בתקופת מלחמה, חיים במוות ביד הלשון, וזה לא סתם נאמר.
נכון.
ואנחנו צריכים להיות מאוד מאוד זהירים במה שאנחנו מפיצים, במה שאנחנו אומרים, וזה שוב גם עניין של כבוד הדדי. את יודעת, כל שאנשים שומעים על מות יקיריהם בוואטסאפ, יוצא הלב שלי אליהם. ממש יוצא הלב שלי.
זה אסור, זה נורא והיום. אז היתרונות זה שאנחנו יכולים לטפל בדברים מאוד מהר, והחסרונות זה שבאמת אנחנו מפיצים מידע מאוד לא נכון או שלילי או מסית ברשתות החברתיות.
נורא כיף לי שדברים גם מסתדרים דרך. את יודעת, הייתי פעם בטיול בצפון,
כן.
וביקשו ממני להפיץ על כלב שעבד, ועודי בצפון, ובכלל לא קשורה לכלום, אני כבר מצאו את הכלב בזכותי.
כן. עשה טוב לאנשים.
אני לא, את יודעת, רק מהפצה כבר מצאו והסתדרו, והכל היה בסדר, ואני, היה לי נורא נורא כיף.
כן, אני שמחה, אז אני רוצה שאנחנו נצא...
שאני לא צריכה להיות פיזית באיזשהו מקום ולחפש את הכלב.
כן, אז אני רוצה שאנחנו, לפני שנמשיך לדבר, אנחנו נצא להפסקת שיר. אנחנו נשמע את נוף ילדות של שלמה ארצי.
לך ילדות.
בנוף הבתים בישנים אשר היו צילי בימי ילדות חלפו הרבה שנים חלפו הרבה שנים נוף הבתים כבר מתפורר וקירותה נעלמים חלפו הרבה שנים חלפו הרבה שנים בגן העדן של ילדות אשר היה בורח הייתי חלק מהנוף היום אני אורח בגן העדן של ילדות אשר היה בורח הייתי חלק מהנוף היום אני רגע העצים המתקלפים אשר היו צילי בימי ילדי כבר נשברו ענפים קבצה זקנה פתאום אני הולך ואת איתי והם כולם נעלמים קבצה זקנה פתאום איזה יום היום בגן העדן של ילדות אשר היה בורח הייתי חלק מהנוף היום אני אורח בגן העדן של ילדות אשר היה בורח הייתי חלק מהנוף היום אני אורח של ילדות אשר היה פורע. הייתי חלק מהנון, היום אני אורע. בגן העדן של ילדות אשר היה פורע, הייתי חלק מהנון, היום אני אורע. בגן העדן של ילדות אשר היה פורע, הייתי חלק מהנון, היום אני אורע. בגן העדן של ילדות אשר היה פורע, הייתי חלק מהנון, היום אני אורע.
עכשיו ברדיו סול, נקודת השוויון 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
היי עדי, חזרנו. את איתנו?
כן, בטח.
עדי, את מנהלת כמה קבוצות, כמה אנשים משתתפים בקבוצות, סך הכל בקבוצות שלך? גם בפייסבוק, גם בוואטסאפ.
בסביבות 3,500 איש.
כמה? מה את לא יודעת? אני לא שומעת אותך טוב, את קטועה. נראה לי שיש בעיה באינטרנט. טוב, אני אפסיק לעשות זום. עדי, את איתנו? עדי, את קועה. התקעת לנו על המסך. עכשיו תדברי. עכשיו אני שומעת אותך, כן.
אני רוצה לעבור מקום, בור מקום. שומעת אותי?
כן, אני שומעת אותך.
בסביבות ה-3,500 איש, אני לא יודעת כמה חוזרים על עצמם.
אוקיי.
את יודעת.
כן, ואת יכולה להגיד לנו כמה אנשים משתתפים באמת בשיחות? אני לא שומעת אותך טוב. אולי נעבור לטלפון? עדי? אני מציעה שנעבור לטלפון, כי אין קליטה אינטרנטית כמו שצריך. מה את אומרת?
כל כך יפה זה צובד בלב שלך, אך בכאב עצום. היא לא מבינה שאני רוצה אותה, לא אומרת לי כלום. בגינה תשב עם הטבע להתערבב, היא והשושנים. שתי מילים אולי, הגדר מאחוריי, אין לי אומץ מתאים. כל השבוע חלון פתוח, כוכבים מעל ולב מתמוטט, הייתי נותן לה שק של סנטימנט.
עדי, שומעת אותנו עכשיו?
שומעים אותי יותר טוב?
שומעים אותך, כן.
יופי. מה שאמרתי זה שנמצאים בקבוצות שלי בסביבות ה-3,500 איש.
כן.
אני לא יודעת כמה חוזרים על עצמם בכל מיני קבוצות. את יודעת, יש לי קבוצות של השכונות, ויש כאלה שרוצים להיות בכל קבוצה. אגב, לזכותו של ראש העיר שלנו יגיד שהוא ברוב הקבוצות שלי.
כל הכבוד.
ואז אני מעריכה שזה לא קל לו.
לא, אני לא בכל הקבוצות שלך וזה לא קל לי.
אני רוצה,
כן, אני, אבל זה התפקיד שלו, זה העבודה שלו, זה לא עבודה שלי.
כן, אבל זה לא מובן מאליו עדיין.
לא מובן מאליו בכלל. אני רוצה לשאול אותך, כמה אנשים סך הכל מתוך הכמה אלפים האלה באמת משתתפים בדיונים ערים בקבוצות?
סביבות המאה מכל הקבוצות, מכל ה-3,500 משתתפים בערך 100. תדעת, זה הערכה
גסה שלי. כן.
אבל
כולם רואים. כן.
זה לא יאומן.
תגידי, את יודעת, בתוכנית הקודמת דיברתי עם דוקטור שלומית ליר, שעוסקת בהשמעת הקול הנשי במדיה החברתית, בכל המדיות החברתיות. כשאת בוחנת את הקבוצות האלה, מה, מה את יכולה להגיד על יחס אנשים שלוקחות חלק?
דווקא אנשים הם יותר מעורבות. אני חושבת שהם יותר מעניין אותם העיר שלהם, מעניין אותם יותר חינוך, שואלות יותר הרבה שאלות על חינוך, על הילדים שלהם. יש עבודה, אין עבודה מחר, אני יכולה ללכת, מה, תוכלי לבדוק לי את זה, תוכלי לבדוק לי את זה. דווקא אנשים הרבה יותר משתפות מגברים, בדרך כלל.
טוב, ואנחנו יודעים שנשים בדרך כלל יותר ורבליות. וגם הנושאים, אנחנו לא מדברים בקבוצות האלה בנושאים של כלכלה ועסקים, ואנחנו בסך הכל הקבוצות האלה דנות בנושאים של העיר, בחינוך, ב...
בדיוק, זה בדיוק הנושאים שמעניינים יותר נשים, וגם עסקים, אנחנו מדברים על עסקים מקומיים, שזה אותם, יש יותר נגיעה לנשים בזה,
כמו של
לגברים.
הבנתי.
לא רק, גם גברים משתפים, אבל באמת פחות.
כן. המחקר של שלומית היא אומרת שהוא העלה שנשים באמת מוצאות את הקול שלהן, את הקול האישי שלהן בגילים יותר מאוחרים מגיל 20, אבל רובם בגיל יותר מאוחר, ושזה קורה כתוצאה מאיזושהי חוויה מסוימת שהם עברו, איזשהו קורס, אימון, ואת נמצאת בעצם בכל מקום, בקבוצת הוואטסאפ, מנהלת פורום בפייסבוק שיש בו 90,000 חברים, את מגישה עם סופיה ג'רבי ברדיו כל ראשונים את התוכנית ראשוניות מדברות. מתי את זיהית את הקול שלך, ומה אפשר לך להתחיל ולהשמיע אותו? הרי לא תמיד ניהלת פורומים.
איך הגעתי לזה את שואלת? כאילו, זו השאלה.
אני אומרת, לגלות את הקול שלך, מה את רוצה להגיד, איך את רוצה להשפיע, מה את רוצה לעשות, זה תמיד היה, באיזה שלב זה הגיע?
קודם כל זה תמיד היה, מה שאני זוכרת את עצמי, רציתי...
תמיד היה לך מה להגיד.
היה לי מה להגיד, גם כשהייתי ילדה, תמיד היה לי מה להגיד. ותמיד הקשיבו לי גם. אתה יודעת, הייתי תמיד בכיתה מקשיבים לי, ואחר כך הייתה מוכה בצבא, והייתה מוכה באוניברסיטה, אתה יודעת, לאט לאט זה... תמיד היה לי מה להגיד, תמיד היה לי מה להגיד אקסטרה, יותר בנושא אקטואליה, תמיד רציתי להרחיב. תמיד יותר עניין אותי המעבר. וגם המורים תמיד התרשמו מזה. כי תמיד עניין אותי מעבר, את יודעת, הייתי קוראת נניח את האדונית והרופא של שי עגנון, עניין אותי מה גרם לו בכלל לכתוב את זה. תמיד עניין אותי המעבר לזה. ונולדתי עם זה. טיפחתי את זה לאט לאט, יותר בתיכון זה התחיל להתפתח אצלי למעבר. וכל יום שעובר אני חייבת להגיד שזה יותר ויותר מתפתח. יש לנו כל כך הרבה מה ללמוד בעולם הזה, יש לנו כל כך הרבה מה להתפתח בעולם הזה. זה אף פעם לא נגמר, אבל אני מודעת לזה שאני לא בן אדם רגיל. רוב האנשים מעניינת על חלקת אלוהים הקטנה שלהם, וזה לא דבר רע, זה לא ביקורת.
כל בן אדם מה שטוב לו, כן. ועדיין רוב האנשים יכולים להתפתח בחלקת האלוהים הקטנה שלהם, אבל הרעיון הוא להתפתח.
נכון, אבל רוב האנשים, זה קשה להם, את יודעת, בין ילדים, לבין עבודה, לבין משכנתה. רוב האנשים די שוקים לחיים שלהם, וזה בסדר, עוד פעם, זה לא ביקורת כאן. אבל רוב האנשים זה מטרת החיים שלהם, אין בזה דבר רע, אגב.
נכון, אבל גם אם את מסתכלת על רוב האנשים ואת שואלת אותם איפה את היום יחסית לאיפה שהיית לפני 10 שנים, אז כולם נמצאים ונמצאות במקום אחר, כולם מתפתחים ומתפתחות נכון, כל הזמן, כל אחד על הבמה שהוא משחק את המשחק שלו, כל אחד בדרך שלו.
אני תמיד אומרת, אנחנו לומדים כל החיים ומתים טיפשים. זה חלק מהעניין. באבולוציה שלנו ובהתפתחות שלנו, אנחנו כל הזמן מתפתחים, אבל בסופו של דבר אנחנו לא מתפתחים אף פעם מספיק. מעטים האנשים שבאמת יוצרים שינוי. רובנו לא אלברט איינשטיין, למשל, או מדאם קירי, דרך כלל אם את רוצה ללכת
השאלה איך את קורא, מה את אומרת שינוי? כי בסוף בכל בן אדם יש לו איזה יכולת לעשות שינוי, מהקטן עד הגדול. יש כאלה שעושים שינויים מאוד מאוד גדולים בעולם, אבל כל בן אדם, כל בן אדמת, כמו שהבן שלי אומר, כל איש וכל אישה, יש בהם את המשהו הייחודי הזה שמעבירים לעולם. ואת רואה אפילו סתם במשפחה איך הביטויים וההסתכלות עוברים מדור לדור, מה שסבא היה אומר, פתאום הנכדים אומרים. וזה מתגלגל, זה העניין של החינוך, זה העניין של הלימוד.
אני מאמינה שאם את רוצה לדבר, לשאול אותי מה אני קוראת בן אדם מעבר לחלקת אלוהים הקטנה שלו, זה מישהו שזוכרים אותו אחרי מותו. פשיט מרילין מונרו, זה סתם בכוונה, אני נותנת מישהי שהרי לא שינתה את העולם. אבל אנחנו זוכרים אותה, ואנחנו מדברים עליה 100 שנה כמעט אחרי מותה. עוד לא 100 שנה, אבל משנות ה-60 אחרי מותה. והיא נזכרת, כי היא הייתה כוכבת קולנוע, והיא הייתה...
אבל איזה שינוי היא עשתה בעולם?
זה בדיוק העניין, היא לא עשתה שינוי בעולם, אבל בכל זאת אתה זוכרת אותה, וכאן יש כאן משהו שכנראה כן צבעה את חותמה, מעבר. כי אחרת למה אנחנו זוכרים דווקא אותה?
ברור. אבל אם את מסתכלת במשפחה, אז כל אחד זוכרים אותו במשפחה שלו.
כן, אבל עוד 100 שנה, גם המשפחה שלך, אני לא יודעת כל כך מי היה סבא של סבא של סבא שלי. אני כבר לא יכולה לזכור אותה גם אם הייתי רוצה.
אבל את יודעת שאת מצד אבא שלך דור מיליון בארץ, ומצד סבתא שלך את ניצולת שואה. אז את כאילו זוכרת את הדברים, הם מלווים אותך, הם חלק ממך, ואם הם לא, זה אומר שהם כבר לא רלוונטיים לחיים שלך.
אני באופן עקרוני מאוד מאוד מעניין אותי, הייתי שמחה לדעת יותר על המשפחה שלי ועל השורשים שלי, אבל אני גם אומרת לך שזה לא דבר מובן מאליו. רוב האנשים לא יודעים יהיה הסבא של סבא שלהם.
כן.
לא שהם לא רוצים לדעת, אין להם פשוט...
אין להם יכולת לדעת, כן. אני הייתי שמחה לדעת איך את חושבת שאפשר לסייע לנשים להתחבר לקול של עצמם ולהשמיע אותו, מהמקום שאת נמצאת בו. האם החברה צריכה לעשות משהו?
זה עניין של מודעות. וזה עניין של מודעות של נשים שהן יכולות. הרבה מאוד נשים, למרות שאנחנו יכולות במאה ה-21, לא מודעות לזה שהן יכולות להשפיע. הן אומרות, מה, יש לי ילדים, יש לי... אני יודעת, יש להם כל כך הרבה תירוצים למה הן לא יכולות. גם מהבית וגם מהחברה, וגם הן מתוכן לא מאמינות שהן יכולות להשפיע. אז קודם כל מודעות שכן, את יכולה להשפיע. את, אני, כל מי שזה, אני נורא נורא מנסה לפתח אותן, להגיד להם, לכו ללמוד, לכו לעשות רישיון, דברים שנראים לי ולך אולי נורא אלמנטריים, אבל לא אלמנטריים לכל אישה.
וגם לא בכל זמן, כי יש את הזמן של הילדים שהן מרגישות חלקן, כן, לא כולם. אני לא הרגשתי אימא שיושבת בבית ומגדלת את הילדים שלי. כי זה לא היה משהו בתוכי, וכל אישה יש לה את האיכות הזאת שמניעה אותה וגורמת לה לעשות את מה שהיא בוחרת לעשות. אני חושבת, נכון, אבל שהחוכמה, וזה מה שאת אומרת, זה באמת לעשות מה שאת רוצה לעשות, ולא לעשות מה שאת חושבת שאת צריכה לעשות, כי זה מה שמצפים ממך לעשות. וזאת בעיניי החוכמה, ומי שעושה מה שהיא רוצה לעשות, היא מסופקת בסופו של דבר, והילדים חווים את האימא המסופקת ואת האימא השמחה, ומי שעושה מה שהיא חושבת שהיא צריכה לעשות, או מי שעושה מה שהוא חושב שהוא צריך לעשות, כי זה לא סוגיה רק של נשים, זה סוגיה של גברים בדיוק באותה מידה.
זה סוגיה של בני אדם.
בדיוק.
כל אחד צריך למצוא את מה שהוא טוב בו, מה שהפשן שלו, התשוקה שלו, וללכת עם זה.
כן.
אני חושבת שגם המציאת הפשן, התשוקה שלך היא תהליך, וגם כשאתה מגיע לתהליך, לא תמיד התהליך קורה, זהו מסמנים בי. זה גם תהליך לא קל להגשים את התשוקה שלך.
נכון.
ואני חושבת שזה משהו שכל אישה וגבר דרך אגב חייבים לעצמם.
לגמרי.
ואני מאחלת את זה לכל אחד
מהם. ומה את חושבת? מה את חושבת שהחברה צריכה לעשות כדי שנשים ישמיעו את קולם?
אני חושבת שזה מתחיל מהבית, זה מתחיל מחינוך, זה משהו הרבה הרבה יותר קשה, אבל גם בבית ספר. צריך באמת, היום אני חושבת שיש יותר הזדמנויות לנשים מאשר שהיה פעם, אבל אני חושבת שהחברה עדיין היא שוביניסטית, עדיין אישה ששוכבת עם גבר נתפסת אחרת מגבר ששוכב עם אישה, אני לא יכולה להסביר את כל הדקויות, והכל מתחיל גם מהבית וגם מחינוך וגם מחברה, ואני חושבת שדברים צריכים להשתנות, וזה תהליכים שאפשר גם להציל אותם גם בבית ספר. את הבית, את לא יכולה להיכנס לכל בית ולעשות שינוי שם. אבל כן, את יכולה במסגרת מדינית לעשות חינוך מגדרי, מגיל מאוד מאוד צעיר, אפילו להתחיל מהגן.
אני חושבת שצריך להתחיל את זה מגיל אפס. את יודעת, אני תמיד מספרת פה, מצטטת את וורן באפט, שהוא אמר על אמא שלו ועל האחיות שלו, שהן לא פחות טובות ממנו, והן לא פחות חכמות ממנו, אבל אותם הכווינו לחיים של מסוימים, ולא אמרו שהשמיים הם הגבול, הוא הגיע לאן שהוא הגיע, והם הלכו וטיפחו את הבית, ובעצם בצורה הזאת האנושות מצטה מחצית מהפוטנציאל שלה. והוא אומר שהמסר עבר במיליון דרכים שונות, ומיליון דרכים שונות זה מגיל אפס, מהרגע שאנחנו נולדים, זה מה שהתינוקות רואים את אבא, רואים את אמא, רואים את הגננת, רואים בכל מקום. וזה מה שנצרב לנו בתודעה, זה, לכן את אומרת, החברה שובניסטית, כי זה המסר שהילדים קיבלו. והשינוי הוא מאוד מאוד קשה. כאילו, התודעה הזאת נצרבת עד גיל שלוש, בלי מאמץ בכלל, מזה שהילדים רואים את מה שהם רואים. ומגיל שלוש, כל מה שאנחנו יכולים זה להתחיל לנסות ולשנות את התודעה הזאת. בגיל צעיר, האנרגיה שאנחנו צריכים להשקיע היא פחותה מאשר בגיל מבוגר, כי אנשים שכבר מקובעים לא יכולים, יכולים, אם הם מאוד רוצים, ומשקיעים בזה הרבה הרבה אנרגיה. וזה ככה בעצם נראית החברה שלנו. אז צריך להתחיל את זה לפי דעתי מגיל אפס, ואז כשהמטפלים והמחנכים מסתכלים בראייה שוויונית, בראייה מאוזנת, זה יכול איכשהו לאזן קצת או לתת קונטרה למה שהילדים חווים בבית, ולגדל דור שהוא יותר שוויוני ויותר מודע ויותר מפותח.
כן, אבל הבעיה היא מה שאת אומרת, זה שאת צריכה להיכנס או לפחות לכל בית.
לא. אני רק אומרת שצריך לחנך את הילדים מגיל אפס. לתת להם חצי יום להיות בסביבה שוויונית ושנותנת השראה אחרת. ואז זה נותן איזשהו קונטרה למה שקורה בבית. וכמובן צריך ליצור איזושהי מסגרת עוטפת וכללית, שגם תכשיר את ההורים וגם תכשיר את המטפלים וגם תכשיר... צריך לבנות את זה. אפשר לעשות פה תוכנית רב שנתית להרבה שנים כדי שזה ישתנה.
צריך להתחיל את זה מגני עירייה. וזה לאט לאט, חלחל אני מאמינה גם לחינוך וגם וגם מעבר. זו דעתי.
כן, בסך הכל אנחנו מסכימות, חוץ מהעיתוי.
לאט לאט מקבל דור אחר.
כן.
למרות שדבר אנחנו כבר יותר טובים ממה שהיינו פעם.
ברור. אבל אני חושבת שאנחנו יותר טובים ממה שהיינו פעם, כי הדור הצעיר הוא דור שהוא יותר אינדיבידואליסט. אפרופו דיברנו על אינדיבידואליזם, והם פחות מוכנים לקבל את הכתיבה. עכשיו שומעים אותך ממש טוב. והם לא מוכנים לקבל את הכתיבה החברה, אלא אם כן זה ממש מתאים להם. ואז ביחד איתם, השינוי מתבצע בצורה יותר מהירה. אפשר לעשות אותו בצורה יותר מהירה.
אני חושבת שאמרתי לך, אנחנו בתקופה של כן שדברים משתנים, וכן דברים נהיים קצת יותר טוב, עדיין יש עוד הרבה מה לעשות.
בהחלט. את יודעת, אני רואה היום הרבה נשים שיש להם עסק עצמאי קטן, שמתמודדות עם סוגיית השיווק והקידום במדיות החברתיות. את אמנם לא משווקת את עצמך, את בכלל עוסקת בלמדת ראיית חשבון, ואת עוסקת בתחום. אבל בואי תגידי, תתני לנו טיפים מהניסיון שלך, מהניסיון האישי שלך, איזה פעילויות את עושה לקידום בפייסבוק ובקבוצות? מה צריך לעשות כדי לקדם את עצמך?
קודם כל צריך להיות מיוחדים.
צריך
תמיד, תחשבי שאת עכשיו, יש מיליון ספריות. אני סתם לקוחת ספריות, כי אנחנו דיברנו על עסק קטן. יש מיליון ספריות. מה יגרום לך להסתכל דווקא על ספרית X ולהגיד, אוקיי, בא לי ללכת אליה. את מחפשת ספרית, או בא לך לגוון, או בא לך לשנות. התחל לעשות פרסומת קצת מיוחדת. הדבר השני, אנשים שהם יותר פעילים בקבוצות האלה, יותר נוטים ללכת אליהם. נניח אם הספרית גם מביאה את דעותיה בעניינים שונים, ונוצר דיון איתה, אז בא לך ללכת אליה. אופן, אני דברת לספרית, אבל זה יכול להיות לאקג'ל, וזה יכול להיות קוסמטיקאית, וזה יכול להיות אלף ואחת דברים. מי שמעורב בקבוצות, אנשים יותר נוטים להתחבר אליו, וללכת אליו. כמובן, צריכים לדעת איך לשווק את עצמך בצורה מאוד מכבדת, בצורה, את יודעת, אם תתחילי להתלהם ולקלל, בטח לא יבואו אלייך. ושוב. אם תתחיל לשווק את עצמך בצורה מאוד מכובדת ומכבדת, גם בין השורות, אני חושבת שיש לך דיכוי יותר טוב. כמובן שגם, את יודעת, סלבים זה תמיד עובד, את יודעת.
עוד פעם, מה תמיד עובד?
סלב, את יודעת,
סלבים, סלבים.
שבאים אלייך, זה תמיד עובד, וכל מיני קשקושים שכבר כולם מכירים.
אז מה את אומרת, שפשוט הבן אדם צריך להיות אותנטי?
כן, הוא צריך להיות אותנטי וצריך להיות מאוד מחובר לקהילה. אני חושבת שחיבור לקהילה זה דבר שמאוד קונה. ברגע שיש לך אישיות פרסונלית, אנשים רוצים לבוא אליך ולהכיר אותך, ובין היתר לקנות את השירותים שלך.
אז את אומרת, צריך אישיות מסוימת כדי שתצליחי למכור את עצמך במדיות החברתיות?
כמו בכל דבר, המדיה החברתית עובדת הרבה על חברה.
אבל את יודעת, יש כל מיני סוגים של אישיויות, ואישיות אחת אולי לא תמשוך אותי, ואישיות אחרת כן תמשוך אותי.
בסדר, את יודעת, היא לא תוכל להרוויח 100% מהקהל שלה. אם היא תרוויח עוד 5-6 לקוחות, לדעתי היא הרוויחה, לא?
אז את אומרת, תהיי אותנטית ותמשכי אלייך, תמגנטי אלייך את הנשים ש... את אוהבת להתחבר איתם ושהן אוהבות להתחבר איתך.
בדיוק.
כן.
זו הדעה שלי. תראי, את לא יכולה, מתוך נניח 3,500 איש בקבוצה, את לא יכולה שכולם יבואו אליך. אבל אם יבואו אליך אפילו 10, רווח. ורווח בחינם, כי תכלס לא רואה להשקע בזה כלום. חוץ מזמן.
לגמרי.
גם השקע בזה כסף.
כן.
זה כמובן דעה פרטית שלי, וזה מה שהייתי מייעצת. אני פחות בעניין הזה. אבל גם שעבדתי עם רז, כאילו, לפני שהוא היה ראש עיר, דיברנו על הסגנות שלו, אז הרעיון היה לשווק את הפרסונה, ולא לשווק דווקא את התכנים שלו. התכנים שלו באו אחר כך, כל כך משווקים פרסונה. זה כמובן הדעה הפרטית שלי.
כן, ואני חושבת שהיום השיווק שהוא עושה הוא שיווק מצוין.
רז הוא איש שיווק בנוסף להיותו ראש עיר.
זה מורגש. זה מורגש.
אמרתי לך, אני רואה את הקטע הפרסונלי כקטע מאוד חשוב. ואמרתי לו את זה לא פעם. תראי, בסופו של דבר, גם שאת בוחרת מישהו, את בוחרת מחלקת אלוהים הקטנה שלך.
כן.
כלומר, אם הוא עזר לך באיזשהו משהו, תבחרי בו.
כן, מתוך מגע, צריך ליצור איזשהו מגע אנושי שמחבר את הרגש, שמייצר איזשהו אלמנט רגשי, והאלמנט הרגשי מחבר ומדביק, בהחלט. אני רוצה לשאול אותך, אפרופו הפעילות שלך עבור רז, את פעילה ציבורית, את מובילה את האג'נדה שלו באמת, רז ראש העיר, רז קינצליך, ראש עיריית ראשון לציון, את יוזמת ומובילה מיזמים בעיר ליצירת שיתופי פעולה, כמו קראת 100 מתנדבים למען הקהילה וכדומה. את משתתפת בפורומים, את כותבת בעיתונים המקומיים, ברדיו המקומי. אפשר להגיד שבעצם את דוגמה למישהי ש... איבדה את הפרטיות שלה, שאת חיה בשקיפות מוחלטת. אולי לא, אבל כאילו ככה זה מרגיש. אז אני אשמח אם תשתפי אותנו קצת בצורה אישית, באופן אישי, מה היתרונות ומה החסרונות בלהיות באמת אושייה ציבורית?
קודם כל זה מאוד נחמד. דווקא אני רוצה להתחיל עם מה שטוב. למה להתחיל תמיד עם מה שרע? אני אומנם פולניה, אבל לא צריך.
למה לסיים ברע? בוא נתחיל ברע ונסיים בטוב.
אז בוא נתחיל ברע. נראה, זה לא קל. כי יש עליך ביקורת, ואף אחד לא אוהב ביקורת. לפעמים גם הביקורת לא נכונה. לפעמים היא גם, יש קנאה, יש חוסר פרגון. זה משהו שכל אדם שהוא בעין ציבורית חובד. וזה לא נעים, זה לא נעים לאף אחד. זה לא נעים לשמוע דברים רעים, זה לא נעים שאנשים רחלים עליך, זה לא נעים שאנשים באים אליך עם סיפורים שלא היו ולא נבראו. זה לא נעים שאתה עובד נורא קשה ולאנשים יש ביקורת ואנשים אף לא מרוצים. מצד השני של המטבע, הרבה פעמים יש פרגון ויש אהבה ציבורית ומחבקים אותך לפעמים אנשים זרים ברגעים קשים ולפעמים יש לך המון סיפוק בעשייה שאת עוזרת, כמו שאמרתי לך שמצאנו כלב שאת נמצאת בצפון הארץ או שאת עוזרת לאישה ברווחה או שאת עוזרת להם חדורית או שאת תורמת או שאת עושה יש הרבה נחת לפעמים. ואני אומרת האמת, צריך לקחת את היתרונות והחסרונות ולהבין. הרבה פעמים גם לי קשה להבין שאני כבר לא בן אדם פרטי. אני הולכת לפעמים עם הכלב שלי על האיסור ולהקתו, וחמש אנשים עוצרים אותי ברחוב. ומצחיק אותי מצד אחד, וזה גם מביך מצד שני. וצריך לקחת הכל בפרופורציה.
עדיין זה מביך?
מה?
עדיין זה מביך?
זה כבר פחות מביך, אבל עדיין מביך. האמת שאני עם שני רגליים על הקרקע.
אז איך את מתמודדת באמת עם הביקורת ועם, את יודעת, עם העצות ועם ההתערבות בתוך החיים שלך עם הביקורת הזאת עלייך?
אני מאוד לא אוהבת את זה, אני חייבת להגיד את זה.
איך את מתמודדת עם זה?
לפעמים מאוד קשה לי. יש לי רגעים מאוד מאוד לא קלים. אני באמת, אני חושפת לכם משהו מתוככי ליבי, שיש לי רגעים מאוד מאוד לא קלים, שאני אפילו בוכה. לפעמים יש רגעים שאומרים לך דברים, כאילו ממש דורכים לך עליי הבלות. וזה ממש ממש מעליב, וזה כואב. וכאילו, את אומרת, וואלה, אני בן אדם מאחורי המקלדת הזאת, כי באמת. ולפעמים גם אנשים לא מתכוונים, הם פשוט לא רואים אותך כבן אדם, הם רואים אותך כאיזה, את יודעת למה הכוונה?
כן.
וזה מאוד מאוד כואב, וזה מאוד מאוד מעליב. אבל מצד שני, אני מנסה לקחת דברים בפרופורציה. אני מנסה להגיד לעצמי, עדי, הם לא התכוונו, עדי, הם לא החיים שלך, עדי, הם לא חברים שלך, עדי, הם לא מכירים אותך בכלל. יודעת?
כן.
ובין גם אנשים שאת כן טיפית מהם, וכן עזרת להם, הרבה פעמים עושים לך דברים ש... כאילו, אומרת לצלך למה? אבל זה עוד פעם, זה חלק... זה חלק מהבעייתיות, זה חלק מהדברים הפחות יפים של העולם הזה, שהוא זוהר.
בואי נדבר על... הוא לא זוהר, אבל מציגים אותו ברשתות החברתיות כזוהר, כי אנשים לא מציגים את הכביסה המלוכלכת ברשתות החברתיות, אז הכל לכאורה נראה ממש זוהר, אבל הכל, הרוב לא. זה רק הרגעים המסוימים האלה שהם זוהרים, שמפרסמים אותם ברשתות, ואז זה נראה כאילו שהכל פצצה. אני רוצה לקחת אותך לעוד חוויה שעברת ב-2019, שהתמודדת איתה, שזה גילוי מחלת הסרטן בצוואר הרחם.
כן.
את כתבת על זה והזמנת את תושבות העיר לבצע בדיקות מקדימות כדי להציל חיים. אבל אני רוצה לשאול אותך, זה ברור שצריך לבצע בדיקות מקדימות ולהיבדק ולטפל. אבל תספרי לנו איזה עדי היית לפני ואיזה עדי יצאה מהמחלה.
תראי, קודם כל, זה עושה לך הרבה מחשבות על חיים ומוות. מה שלא היה לי מחשבות על חיים ומוות. שירי, לא חושבתי על החיים ועל המוות, כי נתן לה, זו בחורה צעירה בסך הכל. אני עוד לא הגעתי למצב שאני חושבת על המוות. פתאום, זה מאיר אותך, את אומרת, רגע, איפה אני? עם מה אני מתמודדת? איזה דברים? מה אני רוצה מהחיים? מה... איך אני מתקדמת מפה? מה הדבר שהכי מעניין אותי לעשות שכל זה ייגמר? זה נותן לך כל מיני מחשבות מאוד מאוד עמוקות, וגם מחשבות מאוד מדחדחות. מה יקרה אם אני אמות? מה יקרה אם זה לא יתפדר? גם היה לי תהליך מאוד מאוד קשה, שכל הזמן זה לא, המחלה לא נסוגה, ועברתי שלושה ניתוחים, וכל הזמן את במצב מאוד מאוד רעוע עם עצמך.
כמה זמן זה נמשך?
זה נמשך כמעט שנה. כמעט שנה. זה התחיל באפריל, וזה נגמר בדצמבר. ובדצמבר העולם, דרך אגב, אחרי שקיבלתי את התשובה השלילית, העולם נכנס לקורונה.
אז אפשר בכלל לשאול אותך איך יצאת גם אז...
אני רוצה להגיד שזה מאוד מבגר.
כן.
זה נותן לך פרופורציות על החיים. ואני עדיין לא הצלחתי להגיע למקום שרציתי, אבל הייתי שמחה אם הייתי יותר רגועה. ויותר לא פחות דברים. פחות ללב. כי זה בסופו של דבר מאוד מאוד, מאוד מאוד לא בריא לקחת דברים ללב.
כן. גם אומרים, גם אומרים שמחלת הסרטן זה מחלה שבאה ללמד אותנו, והיא נובעת בעיקר ממטענים רגשיים שאנחנו לוקחים אותם עמוק פנימה. במשפחה ובחברים. בסדר, זה שיעור לכל החיים להתמודד עם זה. זה לא, זה לא. אבל את יודעת, כדי להבין את הבעיה ואיך להתמודד איתה, קודם כל, כדי להבין איך להתמודד עם בעיה, קודם כל אנחנו צריכים להבין מה הבעיה. וכשאנחנו מבינים מה הבעיה, זה בעצם חצי מהפתרון, כי אז אנחנו יכולים להתחיל להתמודד עם הטיפול בה. ואני רוצה לשאול אותך את אותה שאלה לגבי הקורונה. איך את יוצאת מהקורונה?
האמת שנהניתי בקורונה בסוף. את יודעת, זה התחיל בצורה שדי זלזלתי. אמרתי, זה יעבור עוד יום, יומיים, שטויות, את יודעת. ואחר כך קיבלתי מין פרופורציות שזה לא הולך ללכת.
זה לא הולך גם הרבה זמן.
כן. ואז התחלתי ליהנות מזה, ואני אסביר לך באיזה רמה נהניתי. נהניתי שאנחנו לא צריכים לצאת למסיבות כל ערב, ואנחנו לא צריכים ללכת למסעדות, ואפשר לשבת בבית, ואפשר ליהנות מסרט טוב, ואפשר לראות נטפליקס, ואפשר לעצור את החיים טיפה, להסתכל פנימה, לקרוא ספר, ולא יקרה כלום. לא... בוא נגיד ככה, מזה אף אחד לא מת.
למה הרגשת קודם שצריך ללכת למסעדות וצריך ללכת למסיבות?
את יודעת, אני חיה בדור, בניגוד אולי להורים שלי, של הרשת החברתית. ברשת החברתית כולם הולכים למסעדות, כולם יוצאים לחול, כולם יש להם זוגיות נוספת, לכולם, ואת גם רוצה להיות, כאילו, כי להם יש, אז למה שלי לא יהיה? אז גם את יוצאת למסעדות, וגם את הולכת למסיבה הכי נחשקת בעיר כדי להעלות תמונות ממנה. גם את עושה ככה וככה 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 ואין לך זמן להסתכל פנימה לתוך עצמך ולהבין אם זה נכון לך, אם זה נעים לך, אם זה כיף לך, אחרי במרדף, אחרי התמונה הבאה.
זאת אומרת שאנחנו בעצם חיינו במרדף אחרי השוואה, להשוות למישהו אחר, אפילו לקנה במישהו אחר, לעשות.
גם חיים מאוד נענצנים, שאת לא מסתכלת פנימה וחושבת, רגע, זה מה שנכון לי, זה מה שבאמת כיף לי בחיים, להיות עם מיליון אנשים זרים שלא מעניין אותי אף אחד מהם.
כן. ומה גילית?
שכיף לראות נטפליקס, וכיף לקרוא ספר, וכיף לשבת עם חברים מאוד קרובים.
וכיף לי לשבת עם עדי.
ולשבת עם עדי גם מאוד כיף.
כן.
ולשבת עם ברונה הכלב שלי מאוד נחמד, וללכת לטיולים ארוכים ארוכים ארוכים. ולא להתקרב לאף אחד, כי אסור, כי זה קורונה, אבל זה כיף. זה כיף לא לנסוע לחול ולטייל בארץ. לא קרה לנו כלום, הכרנו את הארץ שלנו. יש לנו ארץ יפהפייה.
כן.
וזה כיף להתחבר לכל מיני דברים שאיבדנו. אני מרגישה שאיבדנו.
איבדנו את עצמנו.
שאנשים ייקחו את הלקח הזה של הקורונה ולא יחזרו כל כך מהר לפעם. למרות שאני לא בטוחה שזה הולך לקרות.
כן, כשאני אשמע במהדורות החדשות שאנחנו צריכים ללמוד לחיות בשגרה חדשה, אז אני אבין שהבנו את המסר, כי בינתיים המסר הוא בואו נחזור לשגרה, והשגרה כפי שהיא הייתה, היא איבדה את האיכות שלה, היא כבר לא הייתה שגרה טובה. לגמרי.
היא איבדה את הטעם הטוב.
היא איבדה את הטעם הטוב, בדיוק.
אני חושבת שהמלחמה הכניסה אנשים עוד יותר לפרופורציה. וואלה, חבר'ה, אתם בארץ ישראל, אנחנו נלחמים כאן לקיומנו, ואנחנו בחבית נפץ לא קטנה, וכל אחד צריך להירגע. אבל לא כלום, אני אמרת לך, את יודעת, למה נתתי לך את האדוני והרוכל? אני לא יודעת, מכירה את הספר הזה של ש"י עגנון?
אני מכירה.
בסופו של דבר, היהודי, אותו יהודי הנודד, היה מה שהיה, לקח עדיין את מקל הרוכלות שלו והמשיך ללמדוד. העם היהודי לא אוהב ללמוד לקח.
העם היהודי אוהב ללמוד.
הוא אוהב ללמוד, אבל לא לומד לקח.
לא בדיוק לקח.
אנחנו חוזרים על אותם
טעויות. כולם חוזרים על אותם טעויות, כמו שאמר איינשטיין, אבל כן, טיפש מי שחושב שהוא יעשה את אותו דבר ויקבל תוצאה שונה. לקראת סיום אנחנו צריכים לסיים. אני רוצה לשאול אותך רק שאלה אחרונה. מי האישה שלך, האישה שמעוררת השראה עבורך?
האמת שקיבלתי פיתור בדיוק על זה. אני במשך שנים מאוד הערצתי את גולדה מאיר. למרות כל הטעויות שלה, היא הייתה ראשת ממשלה.
אין בן אדם שלא עושה טעויות.
בין היחידות בעולם בכלל, בטח במדינה מלצריסטית כמו שלנו. ועל כל טעויותיה היא הייתה באמת מעוררת השראה והערצה כאחד. היום בימינו אני מאוד מעריכה את מרים פרץ. היא עברה תהליך לא קטן, גם בתוך עצמה, אישה דתייה, שלטה ממרוקו למעברה, שקלה את שני בניה, אני בטוחה שזה היה טרגדיה בפני עצמה, וכמה, והיא תמיד עם חיוך, והיא תמיד יש לה אנרגיות חיוביות, ואני חושבת שבימים אלה זה מה שהעם שלנו צריך, אנרגיות חיוביות ואחדות.
לגמרי.
עם כל הכבוד לבוז'י, דרך אגב, אין לי שום דבר נגדו.
טוב, עדי. אני רוצה להודות לך שהיית איתנו. ממש ממש תודה על התובנות ועל המחשבות ועל השיתוף. ואני רוצה, תודה רבה, ואני רוצה להודות לטכנאי שלנו, גיל בן פורט, ולשוקי פה שעושה עבודה. וגם לכם על ההזנה היום, ואחרינו דוקטור חיננית לויפר פלד בתוכנית פלייד פדגוגיה, ונסיים עם אריק איינשטיין, אמא שלי. להתראות בשבוע הבא.
שלי היא מכירה אותי מההתחלה שלי שלה היא מוכרחה להיות חכמה אמא שלי ואת השיר הנשאר בשבילה אמא אמא את הנקת אותי את פינקת אותי את הבאת אותי שביליתי איתה אמא שלי כמה דמעות שמחיתי איתה שלי שלה כמה דברים שגיליתי איתה אמא שלי כמה תקוות שתליתי איתה גם כשהייתי לבדי תמיד אהיה איתך אמא שלי רק מבינה את זה בין השורות שלי שלך למה דואגת ולא ישנה אמא שלי איך זה שאם לא סומכת על בנה אמא אמא את הנקת אותי את פינקת אותי את הבאת אותי